שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השעה הימית. מה שלומכם היום? יום ראשון בשבוע. כולנו מבקים את לכתו של גיא ודאידה החרדית, לראות כמה גדולים הם במיטתם יותר מבחיי, מה שנקרא, כאשר אנחנו שומעים את הסיפורים של אנשים גדולים שבאמת מקנים את קנאת השם, ומצד שני בוערת בהם גם אהבת ישראל ואהבת התורה. יהי רצון שנלך בדרכם. ננסה היום לבדוק איך אפשר לא לבכות. מה זאת אומרת? לא לבכות על לכתם של צדיקים, זה ודאי מצווה. בית המקדש נחרב, לבכות זה בסדר גמור, אבל איך לא לבכות בכייה של חינם? אוקיי, זה יהיה הנושא שלנו היום, איך לא בוכים בכייה של חינם. די לבכות סתם, נו ברצינות חבר'ה, אני אומר את זה לעצמי, אנחנו חייבים למצוא דרך להפסיק לבכות. איך לא בוכים על חלב שנשפח? איך לא בוכים על מציאות שבחרתי לא נכון? איך אני יודע לבחור נכון? בסדר, נדבר קצת על ענייני בחירה, איך בוחרים. ננסה לדבר קצת איך לא בוחרים בחירה של חינם, איך אפשר לשמוח שמחה של חינם. ובזה יש לנו צוות מיוחד פה באולפן, כאשר מוטי קופפר ברדיו קול חי, מאיר לבוביץ' פה באולפני דברות, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אוקיי? מה אני אגיד לכם? תראו, יש אנשים חושבים שיש אנשים ברי מזל, ויש אנשים שהם חסרי מזל. כי בכל, אתה יודע, בתור של המזל לא עמדתי או נרדמתי, לא משנה מה, כשלוקים חילק את המזל, אני לא הייתי שם. ויקיריי, ההבדל בין אנשים שהם ברי מזל לאנשים שהם חסרי מזל, כביכול, זה לא המציאות בשטח. זה איך כל אחד מאיתנו בוחר להסתכל על מה שקורה בשטח. תן לכם דוגמה אחת, אדם סיפר שהוא עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה. צרינו הרב, אתה יודע, בשבוע האחרון היו יותר מדי תאונות דרכים. יקירה, היא רצון שנזכה לנסוע בזהירות, אומרת לעצמי. אבל האדם עבר תאונת דרכים, תאונת total lost, פירוש דבר, נכנסה בו מסעית, לא נשאר מהרכב שלו, במקרה הטוב, חלקיקים, אפילו לא חלקים, חלקיקים. הוציאו אותו בניסי ניסים, רצו להשפז אותו, לבדוק האם יש לו מכות פנימיות, אך לא, הוא טען שהכל בסדר, ובאמת כך היה, באמת נס אדיר ונפלא. עכשיו, לצורך העניין, זו הסיטואציה. תאונת דרכים, רכב total lost, אך האדם יצא בשן ועין, מה שנקרא יצא בניסי ניסים. אז אדם חסר מזל, יגיד לעצמו, תראה, מכל הרכבים, זה היה באיילון, מכל הרכבים באיילון, שזה מאות ואלפי רכבים, דווקא בי נכנסה מסעית, כאילו, חסר מסעיות, חסר, לא יודע מה, רכבים אחרים. מה? למה זה תמיד קורה לי? אני אומר לך, אין לי מזל, למה? איפה? זה לא שאני נכנסתי לו לנתיב, נסיעה רגילה, מה? למה? מה אלוקים רוצה ממני? בסדר? אז זו דרך אחת להסתכל על התמונה, ובנסתם מי שיחשוב ככה ירגיש אני חסר מזל לחלוטין, אלוקים שכח אותי בתור. בסדר? אבל אותו בן אדם יכול להגיד, איזה מזל, תקשיב, השם, תודה, אני חי, אני לא מאמין, תקשיב, מתאונה כזאת לא נשארים בחיים, אני נשארתי בחיים, כפרה על האוטו, נו, בורא עולם, קילה חמתו על רכבים ומנועים, תקשיב, אני חי, תודה השם, אני לא מאמין, איזה בר מזל אני, מתאונה כזאת מי יוצא חי, בסדר? אותו מקרה בדיוק, האדם אחד ירגיש שהוא בר מזל, והשני ירגיש שהוא ממש לא. ולכן הנקודה העיקרית היא שאנחנו מדברים על בכייה של חינם שגרמה לבית המקדש להיחרב. הראשון והשני. למה? כי ככה הכל התחיל. בסדר? ככה הכל התחיל. הגמרא מסכת בתענית שכותבת על הפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. ויבכו העם בלילה הוא, אמר רבי. אומר רבי, אמר רבי יוחנן, אותו היום תשעה בהוויה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כולם מכירים את זה, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. הכל התחיל עם בכייה של חינם. אבל למה חינם? למה אתה אומר חינם? הם באו לארץ ישראל, מרגלים, אנשים רציניים, אנשים משכמם ומעלה, מביאים עדות שיש שם בלגן. ריבונו של עולם, יש שם בלגן. זה לא חינם. זה לא שהם סתם המציאו, שיקרו. לא, הם לא שיקרו, הם שיקפו מציאות. אתה יכול להגיד, נכון, צד אחד של המציאות, הכל נכון, אבל זה לא שהם שיקרו, נכון? תגיד, הגזימו? גם לא בטוח. הם, מה שהם ראו, זה מה שהביאו. הנה, תראה את הפירות, יש שם אנשים ענקיים. בוא, בוא. אלא, הבחייה של חינם, הכוונה היא, שאתה רואה שבורא עולם מצווה אותנו להיכנס לארץ. אתה לא לבד. אם היית לבד, אני יכול להבין. תקשיב, זה אתגר גדול מדי בשבילנו. מי אמר שנצליח? בסדר? מי אמר שנצליח? אלוקים איתך. אתה לא לבד. אתה לא לבד. יש כזה שיר. לצורך העניין, אתה לא לבד, וזו נקודה ראשונה, יקיריי, בוא נפנים כל אחד מאיתנו, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא. מצב טוב או מצב לא טוב. למה? כי גם כשאתה במצב טוב, אתה לא לבד. אל תחשוב, אני. בסדר? תכף נדבר על זה. אבל הנקודה העיקרית בשני הכיוונים, גם אם אני למעלה, גם אם אני למטה, אתה לא לבד. וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנשים מתמודדים עם קשיים, ואחת ההתמודדויות שלנו, מעבר לקושי האובייקטיבי, נקרא לזה ככה, ההרגשה שאנחנו לבד, שאף אחד לא מבין אותנו, שאף אחד לא איתנו, שאני מרגיש כאילו אבוד, מה שמה יהיה איתי, וכדומה וכדומה. ולכן אנחנו בפרשה של השבוע, אומרים את הפסוק, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם וריבכם, נכון? אז משה רבנו אומר, איכה אשא לבדי, תורככם ומסעכם. אומר רשי, מה זה מסעכם? מסעכם, אומר רשי, מלמד שהיו אפיקורסים, כופרים. למה לדבר ככה? איפה אתה מבין, איפה אתה מבין פה מהפסוק שהם היו אפיקורסים? יש רוצים להגיד על דרך המוסר, שאם אתה חושב איכה אשא לבדי, אם אתה חושב שאתה לבד, תורח והמסע, אתה סוחב אותו עליך לבד, אז זה אפיקורסיות במידה מסוימת. למה? כי אנחנו צריכים להפנים שאנחנו לא לבד, תזכרו את זה תמיד, יש איתנו בורא עולם. עכשיו זה נכון, בורא עולם נתן את המצב, אנחנו קובעים את המצב רוח, ולכן אנחנו נצטרך לבחור. הרי אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה, אנחנו צריכים לבחור, ולא תמיד זה כל כך ברור שזה ברכה וכללה. כי אם היינו רואים שזה בוודאות ברכה וכללה, אולי היה יותר קל. לפעמים זה מאוד מבלבל. ואתה לא יודע מה לבחור, הרב לעשות את זה או לא לעשות את זה. ללכת לנופש, לא ללכת לנופש. לקח את העבודה הזאת, לא לקח את העבודה הזאת. אז בואו נתחיל כמה כללים בענייני בחירה. כלל ראשון, ממה לפי דעתכם אנשים מתחרטים יותר? ממה שהם בחרו או ממה שהם לא בחרו? בואו נקפיץ רגע עכשיו לסוף החיים של האדם. אדם בסוף חייו, מה הוא מצטער? על כך שהוא בחר או על כך שהוא לא בחר? אז אני אגיד לכם, אנשים מצטערים יותר על מה שהם לא בחרו. שימו לב טוב, כאשר אתה מתלבט לבחור או לא לבחור, ואתה אומר, אתה יודע מה, בוא, עזוב, שב ואל תעשה עדיף. לא תמיד שב ואל תעשה עדיף. למה? כי תבינו איך במוח של אדם זה עובד. במידה, כך אומר דניאל גילברט, בספר שלו להתעכל באושר, והוא כותב כך. למעשה, אם אני בוחר, גם אם בחרתי בחירה פחות טובה, בסדר? מתברר, תקשיב, לא היה מי יודע מה. אז לפחות, יש לי במה לנחם את עצמי. שימו לב טוב, כאשר אדם בוחר, אז הוא בוחר במשהו, וגם אם זה יצא לא טוב, הוא אומר עצמו נכון, לא היה טוב, אבל סך הכל היה נחמד פה ושם, סך הכל כן היה פעילות לילדים. זאת אומרת, הוא אומר לעצמו איזשהו דברי ניחומים. זה במידה והוא בחר. כי תמיד אפשר למצוא איזשהו נחמה. אני חוזר לסיפור של התאונה של הרכב, לא על אף עם ישראל, אבל הוא יכול להגיד לעצמו, למה יצאתי לדרך? איזה טעות סתם נסעתי. הכל נכון. אבל הוא כן יכול להגיד, בכל זאת, ניצלתי, שמה, הביטוח, בכל זאת, אני לא אומר שתמיד זה יוצא ככה, אבל ברמת העיקרון, אני תמיד יכול למצוא צדדים חיוביים בבחירה, למרות שהבחירה באופן כללי איננה מצוינת. אבל במידה ואני לא בוחר, אז אין לי מה לנחם את עצמי. ואנשים יש להם טבע להרגיש, האמת היא, חבל שלא בחרתי. כי אם הייתי בוחר, מה? רוב האנשים הולכים לכיוון החיובי. אם הייתי בוחר, אולי דווקא זה הטוב, חבל, הבנתם? ולכן, אני, עכשיו בוא נשים קלפים לשולחן. בהחלט אני יכול לכתוב ספר על הבחירות הלא טובות שלי, בסדר? אבל הספר היותר חשוב זה על הבחירות שלא בחרתי. וזה אולי חבל הכי הרבה. ולכן כן כדאי לקפוץ למים, לעשות השיקולים הרצויים כמובן, לנסות לראות יתרונות וחסרונות, לנסות להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום, אבל עדיף לקפוץ למים וללמוד. תקשיב, ברור שלא כל הבחירות שלי יהיו נכונות, ברור שלא כל הבחירות שלי יהיו מוצלחות, אבל כל בחירה מקדמת אותי למשהו טוב יותר בחיים. ברגע שאני לא בחרתי, אני נשאר באותו מקום, במקרה הטוב, רוב הפעמים אני אפילו הולך אחורנית. ולכן הנקודה הראשונה היא, א', נא לא לבכות. דבר שני, שאני אומר לא לבכות, הרב זה קל מאוד, אבל אתה רואה שחזל הגדירו את זה כבחייה של חינם. כי ככל שאני אתחזק יותר באמונה, ככל שאני אבין שאני לא לבד, ואם בורא עולם שולח אותנו למקום מסוים, ואנחנו כולנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שבורא עולם שלח אותנו למקום מסוים, די לבכות בחייה של חינם, בפרט לא עכשיו. אנחנו בשלושת השבועות כבר זהו, תשעת הימים, כאילו, וואו, אנחנו רוצים למנוע את חורבן בית המקדש השנה, וזה יהיה על ידי התיקון של מצד אחד, שמחה של חינם, בסדר? זאת אומרת, גם אם אין לך שום סיבה לשמוח, ובינינו, אין כזה דבר. סליחה שאני אומר את זה, אבל אין מצב כזה שאין אפשרות לשמוח אפילו במשהו. למה? כי אתה רואה, גם בסיפור שלו שלח הרכב, אז יש מצב שנכון, אז אתה בחיים. כל מצב יש כזה. למה? תבדקו. הקדוש ברוך הוא נותן מכה במקום אחד, אבל מרפא מקום אחר. ותבדקו, תמיד אפשר למצוא את נקודת האור בחושך. אז מצד אחד, אין מצב כזה שאני לא יכול למצוא משהו טוב. אז לבכות לחינם לא כדאי. והבחייה של חינם מובילה אותנו לעוד חינם בפרשה של השבוע, מה שנקרא שנאת חינם. הכל פה חינם, יקיריי. רק קח את זה, מה שנקרא. אז אנחנו רוצים לבטל גם את השנאת חינם. ושנאת חינם, הפירוש הדבר, שקודם כל, בשלב הראשון, צריך להבין שאנחנו צריכים מודעים לבעיה. למה אנחנו מודעים לבעיה? מכיוון שכך אומר רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ, בספר שלו ירות דבש, בדרוש השביעי, הוא כותב כך. הגמרא אומרת את זה, גמרא מסרת יומה. ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. תכף נסביר. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. בפירוש כך, ראשונים, כמובן בית ראשון, שנתגלה קיצה אבונם, סליחה, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים למה נחרב בית המקדש. נחרב, בית ראשון, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, נהדר. אז נתגלה קיצם, מה הכוונה? לסוף 70 שנה, חזרו. בסדר? הראשונים גילו את האבונות שלהם, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, וגמרו להם מראש, אתם יוצאים 70 שנה. יופי. עכשיו בואו נגיע אלינו. ואילו בית שני, שאנחנו ההמשך שלו, לא נכתב במקרא על מה נחרב. לא כתוב, עדיין לא נגלה מתי יבוא סוף וקץ לגלותנו. ככה חזל אומרים. אני לא מבין. מה זה לא נתגלה אבונם? כל ילד ברחוב יגידו לכם, למה לך בית שני? נו, מה אתם אומרים? כולם יגידו, שנאת חינם, הרב. נו, יופי. אז נתגלה אבונם. תקשיבו, למה בבית ראשון כתוב, נתגלה אבונם וכולם יודעים שזה עבודה זרה, גילוי עריות, יופי. אז שם נתגלה קיצם, ובית שני לא נתגלה אבונם, ולכן לא נתגלה קיצם. אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים. אבל אנחנו יודעים מה זה לא נתגלה אבונם. אנחנו יודעים, שנאת חינם. אז למה אתה אומר שלא נתגלה קיצם? הנה, יודעים. אומר רבי יונתן אייבשיץ שהתשובה היא, לא נתגלה אבונם למי? לעצמם. מה הכוונה? שאדם עובר עבורות חס ושלום, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, הוא לא בהל, הוא יודע בדיוק שהוא עשה את זה. הוא לא, מה, ואני? לא, לא, אתה בטוח? הוא יודע, והוא מזועזע מעצמו הרבה פעמים, והוא מתחרט על המעשים שהוא עשה. אז כיוון שאדם מודע לטעויות שלו, אם אדם מודע לטעויות שלו, הוא גם יתקן אותם. בתנאי שהוא יבין שהוא בבעיה. מה הכוונה? יש איזשהו אפקט שנקרא אפקט ההשקעה. מה זה אפקט ההשקעה? סיפר לי אדם שגר בארצות הברית, והם קיבלו התראה של הוריקן שמגיע. אוקיי? מה שעושים בהוריקן, מי שיכול לברוח, לברוח, אבל מי שבבית, בבית, וצריך להבטח כמה שאפשר, וההוראה היא גם למלא דלק. למה למלא דלק? שעל הצד וחז שלום יקרה משהו, או יהיה איזה מעברון, אז לברוח, לברוח, בסדר? אז כדאי למלא דלק. ואז ברגע שמקבלים את ההתראה, תחשוב מה הולך בתחנות הדלק. הצפה, פקקים, כולם, יש כאלה שלהם שני רכבים, רוצים למלא כמה שתר דלק. מה קרה? הם נעמדו, אומר לי, בתחנת דלק אחת, תור של שנים. והבעיה היא שלא רק שיש תור של שנים, הדלק נגמר. בוא, תחנת דלק זה לא מעיין. צריך למלא את הבארות שיש שם בצורך העניין. ובגלל שכולם, כולם מילאו, מה שקרה בשלב מסוים, חבר'ה, אין דלק. מחכים עכשיו למחלית שתגיע למלא דלק. בסדר? וכולם עומדים בתור. בשלב מסוים, שעה, שעתיים, שלוש. מישהו אחד החליט, תשמע, זה לא התחנת דלק היחידה בעולם. בוא ננסה לחפש באזור תחנה אחרת. אולי פה יש צפיפות. והוא החליט לנסות. יצא מהתור והתחיל לחפש, לחפש, עד שהוא שמע שיש בתחנת דלק באמת קצת צדדית, תקשיב, יש דלק ואין כזה תור. יפה, מילא את הדלק, ועכשיו כאדם טוב, הוא אמר, אני אוכל לזכות הרבים. אני אחזור לתחנת דלק הראשונה, איפה שעמדתי בתור, שלוש שעות, ואני אדווח לאנשים. חבל, יש פה תחנת דלק עם דלק ולא עם כל כך הרבה תור. הוא הגיע. נכנס עם האוטו, והוא מתחיל להגיד לנהגים, להוריד את החלון, והוא אומר, תקשיבו, בכתובת כך וכך, יש תחנת דלק, ושמה יש דלק, ואין הרבה תורות, וכן הלאה. הוא עבר מכונית מכונית. מה שהוא היה בהלם, הוא שאף אחד מהאנשים שהוא אמר להם, לא יצא מהתור, ונסע. למה? כולם ענו לו באותה צורה בערך. שמע, אנחנו כבר פה. אני כבר עומד פה שלוש שעות, עוד כמה דקות, כנראה זה יסתדר. שנייה. אבל בוא, זה לא יסתדר עכשיו כבר שלוש שעות, לא חרבה לשער עוד חמש שעות. סע. תראה. ברגע שאדם מושקע במשהו הרבה זמן, גם אם מרגיש שההשקעה היא לא טובה, פעמים רבות יש לו איזו הרגשה, תראה, אני כל כך הרבה זמן כבר פה, אז בוא נחכה. נחכה למה? אין לך הרי בוודאות ידע שהמצב ישתפר ולטובה, נכון? אולי אפילו ישתפר לרעה, בוא נהיה אמיתים, בסדר? יכול להיות שתחכה, תחכה, ופתאום יגיעו, ואין, המחלית בסוף לא תגיע, היא נתקעה בהוריקן, בסדר? נו, ואז גם חיכית שש שעות, וגם אין לך דלק. צא. וזו תופעה שאתה רואה בהרבה מאוד מקומות, לא טוב לי, אבל תשמע הרב, אני כל כך הרבה... אני אשאר כבר פה, מה אני אגיד לך? והוא ממשיך להתבחין. לא תגיד לי שאתה יודע, אני נשאר פה, אני שלם הבחירה שלי, ואני אפילו מאושר בה. הוא ממשיך להתבחין. אז יקיריי, אם אתם מרגישים שחפרתם, חפרתם לחפש נפט, מה שנקרא, סתם אני אומר משל לנפט, כן? ואתם לא מוצאים, אז הוא אולי תחפש מקום אחר. זה שאתה חפרת פה שלוש שנים, זה לא שאתה צריך להמשיך לחפור עוד שלוש שנים. אולי תחליף. כן, אבל אולי עכשיו בדיוק שאני אצא עם טיעון נפט, נכון? יכול להיות. אבל לפחות, קח את הסיכון. למה? כי אם אתה רואה שמצב לא השתנה, אני תחת טיפ, שים דדליין. תחליט, אני נשאר פה עוד 20 דקות. אם מגיעה המחלית עד 20 דקות, נהדר, לא, אני נוסע. שימו דדליין ותיסו בתוצאות. כי נכון, יכול מאוד להיות שאתה, בלי כשנסעת, אתה רואה את המחלית מגיעה. איזה הצבים, יפה. אבל יכול להיות גם שלא. יש איזשהו טבע לבן אדם, למחשבה שהיא לא נכונה רציונלית, שהוא אומר, תקשיב, עכשיו לא טוב לי. אם הייתי בוחר משהו אחר, וואי, 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 וואי. וואי מה? וואי מה? נהיה לך יותר טוב? מי אמר? לא, אם לא הייתי מתחתן עם האי, חבל, חבל. אז אתה חושב שהבחירה השנייה הייתה יותר טובה. יקירה, אין שום הוכחה לזה. ואולי הבחירה השנייה יותר גרועה. אתה לא יודע, נכון? לכן בוא ננסה לראות. מצד אחד, מה שטוב, טוב ונעריך, מה שלא טוב, בוא נשנה, ומה שיהיה, מה שיצא, אני מרוצה. אבל איך עושים את זה? אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים. איי, איי, איי.
כך, פתאום זה בא וזורם, בתוך ליבי הפועם, שרק רוצה להיזכר. באותו מקום, יש ילד שבוחר לחלום, עוזב הכל חוזר לתוך איי 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 עוד אבינו חי גם בליבי ובלבך גם בעצב בשמחה איי 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 עוד רגע והלוואי שתמיד יהיה בו טוב עד בלי די איי איי כי יש בנו את האחווה שמקשרת ועולה 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 אבל הוא יותר פינה, לא מחור ולא צרה, רק שמחה אחת גדולה. גם בעצב בשמחה, איי איי איי, רק הרבה ללוואי, שתמיד יהיה פה טוב, עד בלי די, איי איי. זה הזמן להתעורר, נשמח ונתחבר, בתוכי יש מנגינה, יש פה קצב, יש תקווה, דבינו חי, עוד דבינו חי, איי איי איי, עוד דבינו חי, עוד דבינו חי, גם בליבי ובלבך, גם בעצב בשמחה, איי איי איי, עוד רגע והלוואי, שתמיד יהיה פה טוב, עד בלי די, איי איי איי, עוד דבינו חי, גם בליבי גם בעצב בשמחה, עוד רגע והלוואי, שתמיד יהיה פה טוב, עד בלי די, איי איי.
בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
הקרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים קצת איך להשתדל לא לבכות. בעיקר בחייה של חינם, זה הדגש יקיריי. אז אמרנו שההבדל בין אנשים ברי המזל לאנשים שאינם לכאורה ברי מזל, זה הכל עניין של הסתכלות. מה? מה היה פה? האם היה פה חסד השם? או האם היה פה, לא יודע מה, עונש כזה או אחר? זה מאוד תלוי איך נסתכל על זה. ולכן הבחינה שלנו צריכה להיות שאף פעם אנחנו לא לבד. אין מצב כזה ש... אנחנו לבב את זה, זכור את זה, בסדר, לזכור את זה בכל מצב בחיים. על פי היהדות, אלוקים נמצא כל הזמן איתנו, והוא מושקע כביכול במעשים שלנו, הוא נותן לנו את הכוחות, האנרגיה, לטוב או למוטב, לכן גם למוטב. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא כל כך הוא אב הרחמים, כל כך מעריך אפו, למרות שהוא נותן לנו כוח, אנחנו עושים דברים נגד רצונו, הוא לא אומר, ככה נתק אותך עכשיו חצוף. לא, ממשיך להשפיע לך שפע. אמא, תודה רבה להשם, אבל בוא נלמד מזה, שגם אם מישהו לא היה הכי נחמד אליך, או לא עשה בדיוק את רצונך, אתה ממשיך להשפיע עליו את השפע באותה מידה. אז אמרנו, כלל ראשון, אנחנו לא לבד. בסדר? נתחזק בזה, לא לבד, לא במסעות, לא בקשיים, וגם לא בהצלחות. בסדר? אתה לא נמצא לבד בפסגה, מישהו עזר לך. אז שמור על צניעות, על ענווה, בשבילך. דבר ראשון. דבר שני, בחייה של חינם, אמרנו, למרות שלכאורה אין פה בחייה של חינם, הם ראו בארץ ישראל, אני מחוזר רגע למרגלים, הם ראו דברים שהם לא המציאו אותם, תקשיבו, יש פה דברים, נכון? אבל תזכרו, תמיד אפשר לראות את אותה סיטואציה מכמה וכמה זוויות. אנחנו צריכים לבחור לראות את הזווית המועילה יותר, החיובית ביותר. חפשו את נקודות האור בתוך החושך. זוהי העבודה שלנו, וזו העבודה העיקרית גם פה בחודש אב, שלא נסביר את זה עכשיו, אולי מחר נרחיב את זה, אבל חזל מסבירים שחודש אב, הרי אנחנו יודעים שגם י' זין בתמוז, וגם תשעה באב, והצומות סביב החורבן, לא רק שמתבטלו לעתיד לבוא, אלא הם הולכים להפוך להיות חגים. נכון? אם אלוקים היה שואל אותי, כביכול, הייתי אפילו מסכים רק למחוק אותם. די עם הצומות האלה. לא, הם הולכים להתהפך לטוב. ופה יש שיעור אדיר, וזה חלק מהעבודה עכשיו בתקופה, להפוך דברים לא טובים לטובים. לראות את הטוב בכל מצב, ואז כל הרגש שלנו משתנת, וזה הופך להיות לשמחה של חינם, בעזרת השם. ופה זה יהיה התיקון המלא, ומשמחה של חינם, או בחייה של חינם, עברנו לשנאת חינם, כאשר הרעיון העיקרי בשנאת חינם, כמובן מצד האמוני, שאתה חושב שהנה, הוא עשה לך, הוא לקח לך, יקירי, אם לא היה נקצב לך, זה לא היה קורה, בוא, שין דברים בפרופורציה, ואז אמרנו שגם לפעמים אנחנו מביאים את זה על עצמנו. מה הכוונה? אלוקים נותן לנו את חופש הבחירה, ובגלל שאין חופש בחירה, לפעמים אנחנו מתלבטים, וההתלבטות היא לגיטימית והיא טובה. אבל, אני אומר, מי שלא מתלבט, הוא חסר, חסר שכל לפעמים, אתה יודע, הוא עושה דברים פזיזים, להפך. התלבטות היא נהדרת. השאלה היא כמה זמן. וכאשר אתה מתלבט אם לעשות או לא לעשות, ברוב המקרים אני אומר לך, עדיף שתעשה. למה? כי אם אתה תעשה, אני לא מדבר מסוכן או חסר אחריות, אבל אני אומר, אם אתה מתלבט או לא מתלבט, תדע שאף פעם לא יהיה לך את כל הנתונים בדיוק לעשות החלטה ברורה. תמיד יש צל צילו של ספק. ובוא תבדוק בחיים של כל אחד מאיתנו, שהיו לנו בחירות בחיים שהתלבטנו, ואולי היינו בטוחים, זו הבחירה הנכונה, אבל לאורך זמן התברר שזה ממש לא הייתה הבחירה הנכונה, בסדר? ומעבר לזה, כאשר אנחנו בוחרים, ולא משנה מה אנחנו בוחרים, אמרנו, יש לאדם אפשרות, וכך המוח עושה בדרך כלל, הוא מתחיל לנחם את עצמנו. שמע, נכון, בחרתי לא נכון, אבל אנחנו יכולים למצוא דרכים לנחם את עצמנו, כי סך הכל באמת זה לא היה כזה נורא, והכלל הוא שכל בחירה מקדמת אותנו, בעזרת השם, לבחירה הנכונה הבאה. אבל אם אתה לא בוחר בכלל, פה יש שתי בעיות. בעיה אחת, אתה חי אין לך על מה לפצות עצמך. זאת אומרת, אין לך איזו הרגשה, טוב, לא בחרתי, אבל לא בחרתי ולא בחרתי, הרב, אני נשארתי מאחור. כולם מתקדמים בחיים. ולכן צריך גם להעז בחיים, אבל לדעת לקח את זה בצורה נכונה ושקולה. והנקודה השנייה בלא לבחור, אמרנו, הבעיה של לא לבחור, אדם מדמיין שאם הוא היה בוחר, וואי, 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 וואי. וזה נכון לגבי שני הדברים. זאת אומרת, גם אם בחרתי לא נכון, יש לי הרגשה שאם הייתי בוחר במשהו אחר, החיים שלהם היו אחרת. מי אמר? אולי אתה צודק, הם היו אחרת, אבל אחרת לרעה. ולכן שני כללים, תזכרו, א', אתם לא לבד, ב', תנסה לחפש את הדבר החיובי, לא לקחת למקומו של סתם בחייה של חינם. וכשאמר להסתכל על החיובי, זה גם בעולם הבחירה. קפוץ למים. נכון, אנחנו לוקחים סיכון, אנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו, ככה זה בחיים. עד שלא תנסה, לא תדע. ואם לא תדע, אולי אתה הולך אחרי 120 שלך, או כמה דקות לפני, להתחרט, ואמרנו שרוב החרטות זה לא על מה שאנשים עשו, זה על מה שאנשים לא עשו. חבל שלא עשיתי את זה. שהייתי צעיר, עכשיו מה? אז עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. ופה אנחנו מגיעים קצת לענייני הגמרא, שתסביר לנו על שנאת חינם, כי אמרנו שדיברנו על רבי יונתן אייבשיץ, כאשר הוא מביא שדור בית ראשון נתגלה אבונה ונתגלה קיצם. אמרנו שלושת העבירות נתגלו למי? לעצמם. ולכן הם נתגלה קיצם. 70 שנה, יאללה, תחזרו. על עבירות מפחידות, נו, רבותיי. זה לא משחק, זה עבירות שעליהם, נאמר, יארג בל יעבור. זאת אומרת, אין יותר מזה. והעבירה של שנאת חינם, שכביכול, הייתי מטטא אותה, מה שנקרא. בוא, לא, מה, זה לא כזה, ניש גיפר לך, מה שנקרא. לא, לא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצם. אנחנו עד היום במצב הזה. אז שואלים חזל, מה זה לא נתגלה קיצם? סליחה, לא נתגלה אבונם. אנחנו יודעים שזה שנאת חינם. אז ענינו, שזה מה שאומר רבי יונתן אייבשיץ, לא נתגלה לעצמם. אנשים מתהלכים ברחוב, ואולי אפילו גם היום, חלק מהאנשים מתהלכים ברחוב עם הרגשה, אני בסדר גמור, הרב. תאמין לי, לא מגיע לו שאני אסלח לו. ממש לא. אני לא צווק סליחה, לא עשיתי לו כלום, הרב. אני לא... הוא אשם, היא אשמה. היא רוצה לבקש ממני סליחה, אין בעיה. אני לא מדבר איתה, כי זה לא לרמה שלי. כל מיני דיבורים כאלה. הרב, איפה כתוב שסתימה שלא בסדר? סליחה, על פי ההלכה, ככה הייתי צריך לנהוג. על פי ההלכה? בואו נקרא לכם רגע את הגמרא. יש גמרא מזעזעת, ידועה מאוד בנושא, בגמרא מסרת גיטין, שם הרי כל, כמעט כל סיפורי החורבן. בואו נלך צעד אחד אחורה. יש הלכה. בתשעה באב, לא אומרים שלום אחד לשני. לא אומרים שלום. וגם לא לומדים תורה. לכאורה, אני הייתי חושב שביום הזה, בדיוק ההפך. להגיד שלום, להרבות אהבת חינם, לבוא לאנשים ברחוב, שלום, חיבוקים, להרבות אהבת חינם. אחת מהסיבות גם שבית המקדש נחרב גם על ביטול תורה, נכון? אנחנו יודעים את זה, יש כמה סיבות. נו, על שלא ברחו בתורה תחילה. היינו, בוא נשב שטייגן ביום הזה, נלמד תורה. לכאורה לא מובן. לא אומרים שלום, ולא לומדים תורה. אני לא הייתי מתקן את זה, לכאורה. אבל בוא נבין, אחת הסיבות שלא עושים את זה, מסבירים חז"ל, זה על הסיפור בגמרא, שהגמרא מסרת גיטין מספרת סיפור מזעזע. על נגר עם שוליה. היה לו תלמיד, ובשלב מסוים, התלמיד משכנע את המורה שלו, אתה ואשתך לא מסתדרים. אני חושב שעדיף שתיפרדו. תיפרדו. אומר לו המורה, אתה צודק, לא הכי קל לי, אבל מה אני אתגרש? אתה יודע איזה כתובה אני הבטחתי לה? אני הבטחתי, אז הייתי בעננים, אתה מבין? אומרים שהאהבה עיוורת, כבודו. אבל הנסיעה, הניסויים, מחזירים את הראייה, חבל על הזמן. בקיצור, אז אני הבטחתי לה, אז אין לי כסף, אני לא שייך לגרש אותה, אפילו, אין לי כסף שלם. אמר לו התלמיד, no problem, חמוד, בוא אני אעזור לך, תלך הלוואה. לכאורה זה תלמיד חמוד, באמת רוצה את רצון מורו, באמת מרגש. המורה, הנגר, מגרש את אשתו. מה זה מגרש? מתגרשים. בא התלמיד ומתחתן עם גרושתו של המורה. זאת אומרת, היה פה משהו מסריח. זאת אומרת, שהוא לא באמת היה לשם שמיים לטובת המורה. לא, לא נרחיב, בסדר? אבל כנראה הוא נתן עיניו באשתו של המורה, והוא זה שדרבן נורא והיום, לא רק שהוא מתחתן, תקשיבו טוב. עכשיו הגיע זמן הפיראון של המורה. הוא הרי לקח הלוואה לשלם את הכתובה, נכון? אז אין לו כסף. הוא לקח הלוואה מהתלמיד. אז אין לו כסף להחזיר לתלמיד. אמר לו, התלמיד, לא נורא. אתה יכול לעבוד אצלנו, תקשיבו איזה רשעות, אימא לי, אני רק חושב לזה מפחיד אותי. אתה יכול לעבוד אצלנו בתור, אתה יודע, מלצר. תעבוד אצלנו בבית, וככה תחזיר את החוב שלך. וככה אומרת הגמרא, זה מה שהיה כאשר הוא עובד אצלם בבית, ו... הם יושבים ואוכלים ושותים. תנסו לדמיין את הסצנה הזאת. התלמיד יושב עם גרושתו של המורה, שתכלס כנראה הוא לא הכי רצה לגרש אותה. רצה, אבל לא רצה. כאילו, מה עכשיו, מה? הוא יושב ואוכל ושותה איתה, והוא, מבעלה הראשון, היה עומד ומשקה עליהן. זאת אומרת, הוא המלצר. הוא המלצר, אני לא מאמין. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן. ועל אותה שעה נחתם גזר הדין. אוקיי, הבנתם? סיפור מזעזע. אבל לכאורה, סליחה, איפה כתוב שזה אסור? בוא, איפה כתוב? מה הוא עשה? אין פה שום עבירה, הרב. שום עבירה. הם התגרשו כדת וכדין. התחתנתי איתה כדת וכדין. אני עוזר לו, הרב. הוא חייב לי כסף. מה? מה עשיתי? אני מזכה אותו. אותו שיעבוד במקום אחר? מי ייקח אותו לעבודה? מי? הוא נגר. מי ייקח אותו לעבודה? אז אני ברוב טובי התעליתי על עצמי ונתתי לו לעבוד אצלי. יופי. על זה נחרב בית המקדש, אתה מבין? אחד הסיפורים. כי עבורנו, אתה הולך עם מה שנקרא, איפה כתוב, מה כתוב. אז בואו נקרא לכם רגע את היעבץ. היעבץ על פירושו על השס בסיפור הזה אומר כך, מכאן נראה ברור שיש אבון שאינו מפורש ומבואר בשום מקום. נכון, לא כתוב בשום מקום. כתוב לי על הלב. סתום, זה אני מתרגש. והוא חמור מאוד וסנוי בעיני המקום יותר מעבירות חמורות. להניש הרבים בעבורו. פירוש הדבר, בואו נסכם את זה עם משפט אחד, הוא אומר, בכל מן דסני לך, כל מה ששנו עליך, לחברך לא תעביד. כל מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. יקיריי, תנסו לחשוב איך הייתם רוצים שיתייחסו אליכם. כך תתייחסו לאחרים. ודי עם הפייק. כמו שיש פייק ניוז היום, נכון? אתה כבר לא יודע למי להאמין. אז גם, אתה יודע, לפעמים אנשים נחמדים, פייק, מחייכים אליך, שולם, שולם, שולם. ובלב, מברכים אותך ולא ברכות שכתובות בתורה. בסדר? אז בתשעה באב, זה יום של אמת. אל תגיד שלום. לא, 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 לא צריך, לא צריך להגיד שלום. לא צריך את הפרצוף, אתה יודע, הדמיוני שלך, החיוכים המזויפים. לא, 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 לא. ביום הזה, בוא תהיה אמיתי. תעשה בדק בית. אל תשוב, לא, אני אומר שלום לכולם. לכן גם אל תלמד תורה. אל תרגיש, כשאדם לומד תורה, מרגיש בלי עין הרע, בלי עין הרע. תאמי לי, ירבו כמותי בישראל. לומד תורה. לפעמים להיות, שנקרא, יש גם נבל ברשות התורה, נכון? יש את התורה כקרדום לחפור בו. אנחנו רוצים ביום הזה להיות אמיתיים. להבין שאנחנו בבעיה. יקירה, אנחנו בבעיה. כי אם בית המקדש לא נחרב עד, לא נבנה עד היום, הוא נחרב כל שנה. על ידי מי? על ידינו. אם לך או לך, יש שנאה בלב. אם אתם לא מדברים עם מישהו, מוצדק, לא מוצדק, מצווה, לא מצווה, תבין, שים את זה בצד עכשיו, אתה משוחד. שים את זה בצד ותנסה להתעלות טיפה מעבר. בוא ננסה למחול ולסלוח לכל מי שיחיס וקנית אותנו. ועל ידי זה נבנה בעזרת השם את בניין בית המקדש. במרמנו, אמן. לקראת סיום, חייב להודיע הודעה אחת. מחר, יום שני, הודעה אחרונה, מה שנקרא לאלה שמצטרפים לרכבת, מה שנקרא, מחר, יום שני, בשעה 17:00, יש לנו סדנה של שינוי הרגלים. איך אפשר לשנות את ההרגלים? ירצנו שהקול שלי כבר יהיה בסדר, תראה, אני אחרי שבת, הייתי שבת עם צוהר, עם בנות, צדיקות, לראות באמת איזה בנות יש לעם ישראל, כמה מתמודדות, וכמה, קיצור, קידוש שמיים, באמת, נשים צדקניות. בקיצור הזה, אני משאיר את הקול שלי בדרך כלל בשבתות שם. ענייננו, מחר, יום שני, בשעה 17:00, עד 10:00. מי שרוצה להכין את עצמו לבין הזמן, עם מה שגרו לחיים בכלל, איך משנים הרגלים? איך, אם זה דיאטה, אם זה אישון, אם זה סתם הרגלים שטויות שאנחנו עושים, ועד התמכרויות אפילו. אז איך אפשר ללמוד לעצמנו ולעזור גם לאחרים? בואו תלמדו איתנו. 5 שעות, מחר, טלפון אחד לכל הפרטים. רשמו, גברים ונשים בהפרדה מלאה, אני מעביר את כל הסדנה. טלפון 1-053-436-1311. 053-436-1311. עד כאן. בוא נבחר נכון, ונתפלל לקדוש ברוך הוא שלא תצא תקלה על ידינו, ונאהב אחד השני אהבה אמיתית. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, למאיר ליבוביץ', ונתראה ונשתמע מחר, בעוד תוכנית. כל טוב, להתראות. מורה אחת ביקשה מהתלמידות שלה להביא למחרת לבית ספר שק תפוחי אדמה ושקית של ניילון. למחרת כשהם הביאו את השק תפוחי אדמה ושקית של הניילון, ביקשה מהם המורה, קחו תפוח אדמה אחד, שהוא ייצג בן אדם, שפגע בכם, העליב אתכם, צייר אתכם, גרם לכם צער ברמה כזו או אחר. תכתבו את השם של הבן אדם על התפוח אדמה, את הפרטים שלו, מה שתרצו, תאריך, יום שהוא פגע, שהוא העליב, שהוא צייר אתכם. ומעכשיו, שימו את תפוח אדמה בתוך שקית ניילון, והלכו איתו שבוע שלם. עכשיו יש בנות שכתבו תפוח אדמה אחד, שניים, שלושה תפוח אדמה, אבל אחרי שהם כתבו, הם לקחו את התפוח אדמה הזה והלכו איתו שבוע שלם, בחום. תתארו לכם, הם יוצאות להפסקה עם תפוח אדמה, הולכות ארוחת צהריים עם תפוח אדמה, הולכות לישון עם התפוח אדמה, שבוע שלם עם תפוח אדמה בחום ארץ ישראלי טבעי, מה קורה לתפוח אדמה? יפה, סירחון, הרגשה לא נעימה, הבנות כאילו... אמרה להם המורה, תקשיבו טוב. כמו שאתם הרזקתם את תפוח אדמה כזה מסריח, וזה לא הייתה הרגשה טובה, אם אתם לא סולחים לבן אדם הזה, אם אתם לא משחררים את הכעס, את הצער שיש לכם בפנים, לא בשביל, לא בשבילכם, אתם הולכות עם תפוח אדמה מסריח, והרגשה היא לא טובה, וזה משפיע. אם נרגיש, אם לא נרגיש, אם נהיה מודעים או לא מודעים, ולכן כל אחד מאיתנו יש לו כאלה תפוח אדמה. לכל אחד מאיתנו ציירו אותנו, אתמול, שלשום, לפני שנה, לפני 10 שנים. שחררו. את התפוחי האדמה האלה בשבילכם, לא בשביל השני. תהיה אגואיסט, אני מרשה לך. לסלוח זה לשחרר אסיר. לגלות שהאסיר זה היית אתה. שמחה אדירה של עוצמה, של ויתור וסליחה. בהצלחה. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי לירון בן משה. לירון גדל בקיבוץ, ובשלב מסוים עושה תפנית בחייו, חוזר בתשובה, לוקח את התנ"ך כפרויקט חייו במידה מסוימת, והוא זוכה בחידון התנ"ך, שנה הזאת בחנוכה האחרון, אבל זה הרבה יותר מעניין מסתם לזכות בחידון התנ"ך, הוא בחור מאוד מעניין. בוא נשמע מה עומד מאחורי הסיפור של הדברים הללו. בוקר טוב לירון, מה נשמע?
ברוך השם, בוקר טוב.
תספר קצת על לירון, בוא נתחשיב, אני קצת... תן לי סקירה, נולדת איפה?
סקירה, בצפון, הילדות שלי התחלקה בין מעלות, המכונת מעלות הרשיחה בדיוק, לבין קיבוץ מצובה, מי שלא יודע, ממש ליד ראש הנקרה שם בצפון, בגבול קטיושות.
משפחה חילונית רגילה?
כן. כן, חילונית, אפילו קצת יותר מרגילה, זאת אומרת, חינוך מאוד סוציאליסטי כזה, אדום כהה. כן, משם המסלול רגיל, טיפה למזורז, דילגתי לשתי כיתות באמצע.
עכשיו דילגת לא בגלל שהעיף אותך, אלא בגלל שקפיץ אותך קדימה, נכון?
כן.
למה?
כן,
אבל... שאתה מעבר לרגיל?
כנראה, אבל להקפיץ זה אף פעם לא קדימה. להקפיץ זה, מבחינה חברתית, זה מאוד מאוד אחורה. זאת אומרת, כן, אסון מאוד גדול. לא לעשות את זה, להפעיל ילד אף פעם.
וואו, זאת אומרת, אומרים שיש לך יכולות שכליות מעבר לרגיל. זאת אומרת, שמה,
חבל. אבל זה לא פותר את הבעיה. היה לי משעמם בכיתה לפני הקפצה וגם אחרי. מה, להקפיץ אותי עוד 8 כיתות? כאילו, זה לא...
עדיין יכולה משעמם.
כן.
זאת אומרת, לאוניברסיטה ישר, תכלס, כאילו.
בסוף גם הגעתי לאוניברסיטה, אבל...
בתור ילד זה היה קשה.
זה בלתי אפשרי, זה לא מסלול שילד אמור לעבור, שאף בן אדם אמור לעבור, ודאי.
זאת אומרת, למרות שהם רצו לטובתך,
לא יודע אם הם רצו לטובתי, אני לא...
מי זה עשה? ההורים עשו את זה?
לא, אני חושב ש... יש הרבה אנשי חינוך שאולי קצת שכחו את האינטרס של מי הם מייצגים קצת.
לפעמים... על עצמם, אתה חושב?
על הכותרת, על הכותרת, היום מנפיקים כותרות, קפץ
שתי כיתות.
קפץ שתי כיתות, זה...
בית ספרנו.
כן, אז מה שנקרא כן בבית ספרנו. כן, ולפעמים, בסדר, אין לי ברוך השם רגשת להם על אף אחד, כן, לגמרי.
זה היה באיזה כיתות? ג' עד?
מג' לבב, כאילו דלת אי לא היה לי.
אוקיי, אז וב, אתה ממשיך בתור ילד בכיתה וב, למרות שבכיתה ג' ובגיל, ובשלב מסוים, מה אתה עושה אחרי זה?
לומד, רגיל, אטרף לימודים.
מתי חזרת בתשובה באיזה גיל?
בגיל 16.
וואו.
כן, אחרי התיכון.
מה קרה?
נראה לי התשובה בגוף השאלה.
שהיא?
חזרתי. זה חזרה, זה לא משהו חדש שקרה.
הרגשת?
כן. כן, וואו. תשמע, אתה יודע, למדתי אחר כך בישיבה לחוזרים בתשובה, ויש שם אנשים עם סיפורים מהאגדות, מהסרטים. אוקיי. ממוות קליני עד זה. לי אין כזה.
אתה קם בבוקר ואומר... ביי, אני חוזר הביתה.
זה מין תחושה. אצלי זה התחיל דרך התנך,
okay.
והדלת לשם הייתה דרך העברית. תמיד הייתי ככה, ילד של שפה, ילד של מילים, במיוחד של עברית. תמיד, 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 לא יודע. נשבטתי בזה, וגם עם זהות יהודית מאוד מאוד חזקה.
Okay.
אובססיבי לשואה למשל, לא יודע. כן, okay. זהות יהודית מאוד חזקה. אני גם במשפחה מאוד פטריוטית, מאוד מאוד ציונית, מאוד...
אוקיי.
Okay.
אתה נמשך ללמוד את התורה? את התנך?
את התנך, לא היה מקום דתי.
אוקיי.
לא, זאת אומרת, לא היה לי הרבה כבוד לאנשים דתיים, זה בטח שלא. הייתי מאוד, לא יודע, מאוד מאוד הערכתי את מה שגדלתי עליו, את האינטלקט החילוני, אוניברסיטה, כאילו רב פחות, דוקטור יותר. אבל הגעתי לשם, העברית של התנך, העברית בכלל, פשוט הייתה מחושפת. אני הרגשתי שאני כאילו, פשוט, לא יודע, כל דבר אחר ליד זה, נראה לי כל כך תפל, כל כך... וזה עשה את פעולתו. זה, אני, כאילו, תמיד בסיפורים האלה, אתה מנסה לשים את הנקודה, את האצבע לנקודה שמתי חזרת בתשובה. אני לא יודע אם היה רגע כזה. זה היה לפני ואחרי, נכנסתי X, יצאתי Y. אם היה רגע כזה, אז, וזה שוב, למפרע אני יכול להצביע עליו, זה היה... בעקבות התנך, מאוד מאוד, זה פשוט בער בי, הרגשתי שאני קשור לזה, הרגשתי שאני חלק מזה, הרגשתי ש...
זה בא לידי ביטוי בפועל, זאת אומרת, יום אחד נתחנך תפילין?
אז זהו, זה לא כל כך מתחתי קו בין זה לבין זה, לבין איפה זה בפועל לפגוש אותי ביום יום. זה כן קרה כשהתארגן איזשהו טיול לקברי צדיקים בצפון, ואני, הרי זה הולך ככה שמי שחי כל החיים בניו יורק אף פעם לא נמצא בפסל החירות, כי אין מה, תיירים מגיעים לשם, אז לי בתור תושב הצפון אף פעם לא הייתי במירון למשל, או זה, לא, כי זה פה הכי גרוע, תרצה ללכת, זה גם לא כל כך עניין אותי. ונוצרה היוזמה הזאת, והחלטתי להצטרף על זה, והיינו יום שלם בקברי צדיקים, קבר שבניו בניו ידע, כל מיני זה, סוף היום מירון, הגעתי לשם, ועד כאן אני זוכר דוקטור. מכאן, אני לא יודע להסביר את זה, אין פה סיפורי פלאות, אבל לא יודע, הלב יודע מה שהלב... אני הרגשתי שהיה לי ביקוע אטומי בלב. פשוט הרגשתי, אני זוכר את הרגע הזה שהיה תפילות מסביבי מכל מקום, לא יודע, פשוט, אני זוכר שבדרך חזור, כשככה התיישבתי עם עצמי, אמרתי לעצמי כאילו, טוב, אתה מבין שכבר החלטת, כאילו, זה נקרא כשכבר אחרי, וזהו, משם לישיבה, ככה, בום.
אבל כן עשית תואר, נכון? בטכניון?
כן, כן, בטכניון.
מתי?
כן, נזנח איפשהו.
גם בקטנה עשית איזה תואר על הדרך, כאילו?
לא, פשוט, אני חושב שהמילה תואר קצת גדולה על הדברים האלה. מתי זה היה? בשנים האחרונות של התיכון, זאת אומרת, במקביל למרוץ הבגרויות.
הבנתי.
אני בן אדם מאוד הישגי, מסתבר.
זה נשמע ככה, כן.
כן.
אבל גם עם יכולות, הישגי זה באחד, אבל עם יכולות. זאת אומרת, תואר במתמטיקה, במה?
במתמטיקה.
זאת אומרת, על הדרך, כאילו.
משהו כזה, כן.
אוקיי. בשלב מסוים, אתה נכנס לישיבה?
נכנס לישיבה, ו...
איך הרגשה?
כל הטעויות האפשריות, אוקיי. בגדול. לא, הרבה טעויות ש...
מחוסר הדרכה? למה?
מחוסר הדרכה, אני מאמין. וגם מחוסר, אני חושב שזה גם קצת תגיל, אני לא כל כך קשה עם עצמי, כי אני לא יודע כמה היה אפשר להדריך אותי. כשאתה בגיל 16 במרד נאורים הכי גדול שיכול להיות, ושם איקס ענק על הכל, ואתה מאוד גם לא סלחני כלפי עצמך, וכאילו כל מה שצברת בחיים נכנס לתהליך הזה, לא יודע כמה באמת היה מישהו גישה, אבל כן, מאוד הייתה עוזרת לי יותר הדרכה. אני יודע שהיום אנשים לידי שעושים צעדים כאלה, אני ככה דואג שזה גילוי נאות, אבא שלי חסיד גדול מאוד של הרב, ומאוד מאוד מאוד גם רואה את התוכניות, וברוך השם גם מתחזק ומתקרב מזה, אני אומר, צריך, אבל בגיל כזה זה מאוד מאוד עדין.
אז אם כבר, טוב, אבא היום רואה, אבל מה לפני כן, נכון קיבלו את זה בהתחלה?
כן, זה לא פשוט. אני זוכר שסבא וסבתא שלי, שהם היו באמת הדמויות הכי קרובות לליבי וגם הכי מדריכות, הם היו מאוד רחוקים מזה. ואני זוכר שסבא שלי אמר לי, אומר לי, אתה במקום ללכת 200 שנה קדימה, הולך 200 שנה אחורה.
וואו.
עכשיו, העניין הוא שהוא צדק. במובן מסוים הוא צדק. במובן מסוים הוא צדק.
אז זה משהו של גנאי.
כן, זאת אומרת, שוב, הריצה הזאת למה שקוראים היום קדמה והתקדמות, לאן? אני לא מצליח להבין את היעד. אני פחות יודע לאן אם אתה חוזר, אתה יודע לאן אתה חוזר. אם אתה מתקדם, אתה לא כל כך יודע, סתם להתקדם, לא יודע, לא כל כך ברור לי לאן.
מעניין.
כן, שוב, עשיתי את כל הטעויות, כי באמת נהגתי לא לעניין. השריפת גשרים הייתה חד משמעית, הייתה מאוד חזקה, מאוד ברוטלית אפילו. המון חוסר סלחנות לעולם החילוני, לעצמי החילוני. עם הזמן, עם השנים, אחד עם הגיל, יש יותר מקום להכיל את זה, להבין את זה, וגם, כן, כאילו, לחיות עם זה בשלום, וגם בגובה העניין, גם לא להיות שופטני כלפי זה, ולא להתנסם על זה. אני לא חושב שזה שאני בחרתי לדעתי, הופך אותי ליותר, לא יודע, זה ממש לא...
אוקיי. עכשיו, אני אקח אותך לזה פינה אישית, בסדר?
כן.
הבנתי ש... אוקיי, יכולות של תנך, זיכרון פנומנלי, יש. יש גם דברים שאתה חלש בהם?
בוודאי, בוודאי.
כמו?
מאוד, מה זאת אומרת?
רשמו לי בתחקיר משהו שסתם לקשור שרוכים, אתה יודע?
לא, לקשור שרוכים אני לא יודע.
תספר לי קצת.
אני לא יודע. זה לא, זה צל כבד. אולי בילדות זה טיפה היה, היה לי סימן כזה עם חברים, אם אני בקטע, אני חושב שאני ממש צריך, כאילו, היה איזשהו סימן שהייתי עושה לחבר שלי שידע שהולכים לצאת עכשיו והוא קושה לי שרוכים. כן, אני לא יודע לקשור שרוכים.
מה אתה יודע?
מה עוד אני לא יודע? אני לא משהו באופן כללי במוטוריקה עדינה, זאת אומרת, כשזה יגיע לכפתורים, לדברים כאלה והכל, אני טיפה חלש. לרכוב
על אופניים?
לרכוב על אופניים, רכבתי פעם ראשונה לפני חודשיים, והיה ממש ממש נחמד דווקא. היה ממש בסדר, גם לא נפצעתי, התחשבו בי, נסו ליד לידי. כן, יש לי קצת חוסר כישורים בדברים האלה. גם חוסר חושר כיוון, ושוב, אני חושב שגם הרבה, החולשה שלי היא בעיקר... אם להגיע חשוף, אני חושב לא יודע, החיים לפעמים קצת גדולים עליי. זאת אומרת, זה יכול להיות מפחיד, זה יכול להיות גדול. מרוב גם שאתה חושב הרבה ומנסה להבין הרבה, זה לפעמים נראה פשוט פרויקט גדול מדי. לפעמים התחושה היא שמרוב שזה כבד, בא לך לשים את ה... כאילו, תעצור את הרכבת, אני רוצה לרדת. זה זרוק את המפתחות. לא רגשות קשים כלפי אף אחד, לא איזה זה, אני... די. לא רוצה יותר.
האחריות גדולה מדי?
זה פשוט יותר מדי להכיל, זה כזה, לא יודע, הכל כל כך גדול, וכל המחשבות נהיות, זה מין מבוך שלא נגמר, זה לא פשוט להכיל את כל זה, לנתב את כל זה, ברגע שאתה מרגיש שיש בך כוח מאוד מאוד גדול, הרבה דברים שפועלים, הרבה מאוד חשמל, ולא ברור לך איך אתה לוקח את זה לידיים, וזה כאילו בידיים שלך, אין לך מישהו עכשיו שיגיד, שמע, אני הנהג, אתה רק תעשה מה שזה, אין כזה. אתה הולך לאיבוד הרבה פעמים, אתה מרגיש שהשאלה תמיד תהיה יותר גדולה מהתשובה במובן הזה, וזה מתכון להרבה תסכול, להרבה חוסר סיפוק, לגם הרבה פחד. אתה מרגיש שהעולם שאתה מתנהל בו לא מספיק מובן לך.
עכשיו, בשלב מסוים אתה מתחיל, אתה באת עם ספר תנך, אתה אומר, אני קודם אני טוב, אתה אומר.
כן. הוא איתי, אני איתו, כן.
להיבחן, מה שאני הולכת על הקופה של תושמה, בואו נתחרה ב...
כן, זה קורונה. זה רק הקורונה. אני לא חשבתי בחיים שאני אכניס את עצמי, בגלל ש... הרי אנשים... היה לי חבר פעם שרצה לכתוב איזה ברכה למישהו, אומר לי, אני לא יודע לכתוב. אמרתי לו, הפוך, זה בגלל שאתה יודע לכתוב. אז אתה פרפקציוניסט מדי. אז זה לא שאני לא תחרותי, אני מאוד תחרותי. לכן בדיוק אני משתדל להימנע מתחרויות, כי אני יודע שזה יכניס אותי לעמוק. אף פעם לא חשבתי ללכת עם מסגרת כזאת, לא ראיתי את העניין, את התועלת, זה לא... ובקורונה, פתאום ציפור חופש כמוני מוצאת את עצמה כלואה, סגורה, זה היה סוף העולם בסגרים הראשונים. אז פתאום, חברים, הלחץ החברתי היה מתמיד, אבל פתאום זה היה כזה, נו, אז למה לא?
יאללה, תראה למה זה.
כן, אז אמרתי לעצמי, נו, יאללה, זה אחלה, זה תהיה אחלה כותרת לתקופה הקרובה. במקום להיות בסגר וכל, אני מתכונן לחידון התנך. נחמד. לא ידעתי אם אני באמת אלך עד הסוף, איימתי, היה הירורי פרישה לאורך כל הדרך, לא רגשתי מחויב מדי למסלול, אבל ברוך השם, כן, הסתבר ש...
מה, איך אתה משנן את זה? איך לומדים את זה?
אני, ברוך השם, באמת ברוך השם, קיבלתי מתנה, מן הסתם עם אחריות גדולה, בלי פתק החלפה של זיכרון מאוד מאוד חזק, צילומי. אז ברוך השם, היכולת שלי לזכור טקסטים בעל פה, היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, עכשיו, אתה עיף עיניך בו וישנו, מה אוקיי. שנקרא.
עכשיו, אז קיבלת מתנה, אתה גם משקיע זמן?
בטח.
אתה יודע, זה...
בטח. אוקיי. מצחיק, אני כל הזמן מקבל, בדיוק השבת, מי ששאלה אותי, כי ראתה אותי לומד, מה עוד יש לך ללמוד? כי אתה הרי יודע, הכל בעל פה אתה כבר יודע. זה שאלה מצחיקה כמובן, מאוד מאוד מצחיקה, אבל כן, אני לא, אני אולי, יש לי פטור מסוים משינון באמת, מדברים כאלה, זאת אומרת, העניין הזה של, אני קורא לזה ללכת, כאילו ללכת בלי ולהיות עם, הטקסט כן מונח בראש, כל זה טקסט זה לא יפה, אבל הזמן כולו מוקדש ליגיעה, להבין, להעמיק.
בוודאי,
רק בכיוונים אחרים, לא כל כך בעניין של זיכרון. אני לא עמל בעניין הזה.
מה צופן העתיד, אתה יודע?
הלוואי וידעתי.
הבנתי.
הלוואי וידעתי.
מה אתה רוצה?
מה אני רוצה? שאלה גדולה, אני חושב שבימים האלה הכל מתפקס לכיוון אחד. אני רוצה שכל העולם יעלה על המסלול הנכון שלו, שכל הבלגן הזה ייגמר. כרגע זה בלגן.
איזה מסלול?
אני לא יודע אם אנשים מרגישים, אבל זה לא שהנהג עזב, אבל הוא לא כל כך... כל כך רואים, אין כל כך קשר איתו. גם התפילות, אתה משאיר לו הודעה. הוא לא, אני יודע שהוא שומע, אבל זה כמו להשאיר הודעה בתא קולי.
מה אתה רוצה שידבר איתך?
לא דווקא איתי, אני רוצה שהוא ייקח את ה... אני רוצה שהעולם היום יחזור להיות העולם של התנך, לא במובן עכשיו של להחזיר את כל הציביליזציה אחורה, אבל במובן הזה שבתנך אתה קורא עולם שבו השם מעורב, שבו על חטא יש גמול, שבו על מצווה יש גמול, שבו עם ישראל הוא הכוכב הראשי של ההיסטוריה, שזה גם היום קורה, שבו לכל מה שאנחנו קוראים הדרמה האנושית יש במאי מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד קשור.
איך אתה רוצה לתרום לתהליך? אתה יודע, זה תלוי במעשים שלנו.
נכון, נכון. לוואי וידעתי. שאלות ענקיות. שאלות ענקיות.
למדת בקריית מלאכי.
נכון.
גם אני. זה רב עמית.
כן. השנים היפות בחיי.
באמת?
ודאי. אין תחרות. מהמקום הראשון, השני והשלישי.
וואו, מדהים.
כן, השנים היפות בחיי. עם כל הטעויות, עם כל הדברים שאני נזכר בהם עכשיו, ונבוך עד שורש, עד לשד עצמותיי, אבל עדיין... בלי ספק שאני מייפות בחיי.
אוקיי, אז תן לי טיפ אחד כאדם חכם לחיים. מה אכפת לך? נו, תן.
לחיים?
כן, מה אתה אומר לי, פנגר? לא לי, המאזינים שלנו, גם לי כמובן. משהו שמלווה אותך, איזשהו משפט, איזשהו נקודה, שאתה יודע מה? יש לך משהו?
אני חושב שבסוף צריך לזכור להסתכל על הכל מלמעלה. בסוף, כל ה... צריך... מה שהכי חסר לנו, אני חושב, בחיים שלנו, זה פרספקטיבה. זה טיפה... כל החיים האלה בסוף, כל ה-70 שנה, 120 שנה האלה, זה 10 דקות. זה כלום, זה קצר מאוד. רוב הדברים האלה, רוב מה שקורה, לא נשאר. כשיכתבו עליך אחרי מותך, זה יהיה כמה שורות בדרך כלל. רוב הדברים שעוברים עליך, לא משנים. לקחת את זה מלמעלה, להתייחס, להתמקד על מה שחשוב, להעביר על מה שלא חשוב, לסלוח למי ש... לא להתעכב על דברים.
אהבתי, לירון, תודה רבה. זהו, חבר'ה, לקחת פרספקטיבה ולראות שהקדוש ברוך הוא נותן מתנות, אבל נותן גם אתגרים. לכל אחד ואחד, בסדר, ירצנו שנתמקד ביתרונות, נעשה משהו טוב, ונחזיר חזרה את העולם קדימה, אחורה, אחורה קדימה, אבל זה תלוי במעשים שלנו. ירצנו שנעשה את זה כמו שצריך. תודה רבה לירון שהיית איתנו, תודה רבה לכם, נתראה, נשתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.